שלום לכולם, ברשות מוריי ורבותיי. יכול להיות שהדברים כבר נשמעו במשך היום, במשך הימים. אולי יש דברים שכדאי לחזור עליהם. בפרק שלישי במסכת ראש השנה, דף כ"ו עמוד א', ישנה מחלוקת במשנה בין רבי יוסי וחכמים. וכך כתוב שם, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן. אמר רבי יוסי, ולא כל השופרות נקראו קרן, שנאמר, ממשוך בקרן היובל. יש מחלוקת על שופר, איזה שופר כשר. האם גם שופר של...
לברך אותו שיהיה שנה טובה.
אמן.
להמשיך להגדיל תורה ולהדיר.
למה? ולכולם?
לא יודע אם כל התלמידים יודעים, אבל הרב עושה מלאכה חשובה מאוד בבת ים. הרבה הרבה אור בבת ים יש, אור של תורה. איך נקרא? אורות התורה. אורות התורה. והמלאכה היא לא פשוטה, ואני מברך את כל התלמידים שיזכו למה שהרב זוכה לעשות בבת ים בכל ארץ ישראל. שנה טובה.
שנה טובה וברכת. טוב, נחזור. יש מחלוקת האם שופר מקרן של פרה כשר או לא. מה ההבדל בין קרן של פרה? קרן של פרה או קרן של שור זה קרן מלאה. שאר הקרנות, שופר של איל, הוא קרן חלול. מזה באה מילה שופר כמו שפופרת. והלכה כחכמים שרק שופר שעשוי מקרן לא מלאה, שופר, קרן חלולה, כשר. השאלה למה? בגמרא מביאים על זה כמה טעמים. אולה אמר, היינו תמה דרבנן כדרב חיסדא. דאמר רב חיסדא, מפני מיין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אולה אומר שהטעם של חכמים הוא בדומה למה שאמר רב חיסדא, למה כהן גדול כשנכנס לקודש הקודשים נכנס בבגדי לבן ולא בבגדי זהב, מפני שאין קטגור נעשה סנגור. והיות שבגדי זהב מזכירים את חטא העגל, לכן אין עניין להיכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים. שואלת הגמרא בפרה, לפי זה פרה מזכירה את חטא העגל. כן. שואלת הגמרא ולא, והי קדם פר, הרי היו מזים בפנים, לפני ארון הקודש, אחת למעלה ושבע למטה, מדם הפר. פר זה גם מזכיר את הפרה, את העגל. כהיל וישתנה, ישתנה. כאן זורקים רק את הדם, לא רואים את הפר, אז זה ישתנה. והי כארון וכפורת וכרוב, הרי הארון היה עשוי מזהב, הכפורת מזהב, הכרוב מזהב, וזה בקודש הקודשים. חוטא בל יקריב כאמרינן. מה שמדובר, שאין קטגור נעשה סנגור, זה על האדם, האדם החוטא. הכלים, הזהב הוא לא פסול בעיני השם, אבל שאדם יבוא עם זהב, כאילו שהוא בא לעבוד את השם בדרך הזאת, זה מזכיר את הקטגור. לכן שהחוטא לא ילבש זהב, אבל שיהיו שם כלים של זהב, זה לא מזיק. והי כף ומחתה, הרי הכהן גדול היה נכנס עם כף של זהב ומחתה של זהב, חוטא בא להתנאה כאמרינן. מה שאמרנו שהזהב הוא לא טוב, כשהחוטא, וכאן מי החוטא? הכהן גדול. מדובר לחטא של עם ישראל, של חטא העגל. אבל האדם בכל אופן הוא נקרא חוטא, ואם הוא מתלבש בבגדי זהב, הוא מתנאה בזהב. שהעבודה תהיה בכלים של זהב, זה עבודת השם. זה לא נורא, אבל לא שהחוטא ילבש בגדי זהב. ואיקה בגדי זהב מבחוץ. הרי הכהן גדול היה עובד בבגדי זהב בחוץ, ארבעת בגדי זהב. מבפנים כאמרינן, מה שאמרנו שלא טוב לעבוד בבגדי זהב, זה כשעובדים בקודש הקודשים. שופר נמי מבחוץ. השופר, תקיעת שופר, זה בחוץ. הרי אמרת שרק בפנים הכלל הזה של אין קטגור נעשה סנגור חוטא בל יתנאה. עונה הגמרא, כיוון דלזיכרונו כבפנים דמי. השופר נחשב כמו עבודה בקודש הקודשים. כי השופר זה לא רק התקיעת שופר, אלא הקול של השופר. ומה שנעשה בזמן תקיעת שופר, בזמן שמיעת קול השופר, זה דומה לעבודה של קודש הקודשים. וזאת הנקודה שרציתי שנשים לב, לאיזה מדרגה אנחנו מגיעים בזמן שמיעת קול השופר. אנחנו באותו רגע נמצאים בקודש הקודשים. אנחנו עובדים את השם במדרגה גבוהה שאין כמוה כל השנה. כותב על זה התוספות, תמה אפוד וחושן נמי לזיכרון כעתוד, כדכתיב בקרא, גם האפוד והחושן, כתוב ונשא אהרון את שמותם הלוח ליבו לזיכרון, אז גם שם נזכר המילה זיכרון, שזה דבר רוחני, פנימי, כמו השופר. השופר הרי עניינו זיכרון, כמו שנזכר בתורה במפורש, זיכרון תרועה, אז גם החושן והאפוד כתוב, ונשא אהרון את שמותם, הלוח ליבו, לזיכרון, וגם שם כתוב במילה זיכרון, ושם זה בזהב. עונה התוספות, ויש לומר, דהשבטים זיכרון. לא האפוד הוא הזיכרון, ולא החושן הוא הזיכרון, השמות של השבטים. ונשא אהרון את לוח ליבם לזיכרון. רבנו בחיי כותב את זה, שכל זמן שהקדוש ברוך הוא רואה את השמות של שבטי ישראל, הוא מיד מתמלא ברחמים על ישראל. אנחנו גם רואים את זה בהפטרה של יום השני של ראש השנה, שם כתוב, הבן יכיר לי אפרים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. שהשם רק מזכיר את השם של אפרים. כן, יש כוח בשמות של השבטים שמעוררים חן וחסד אצל ריבונו של עולם. אז למדנו שהשופר הוא נקרא עבודת פנים. למרות שאנחנו נמצאים בחוץ, אנחנו לא בתוך בית המקדש, ובכל זאת זה נקרא עבודה פנימית, לא עבודה חיצונית. מה זה עבודה פנימית? מה ההבדל בין עבודה פנימית לעבודה חיצונית? עובדים את השם במקדש, כהן גדול מקריב קורבן בחוץ, זורק את הדם על המזבח בחוץ, מזה על מזבח הקטורת בחוץ, או מזה על המזבח בפנים. מה ההבדל? אז במסכת יומא כתוב, כשהכהן גדול היה נכנס לעזות את הדם ביום הכיפורים ליד הארון, כנגד שני בדי הארון, ויזה שם על הארון, כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר הארון בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. כל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז יש תוספות ישנים, והם מביאים את השאלה של הירושלמי. כתוב, כל אדם לא יהיה באוהל מועד. הרי הכהן גדול נכנס, הוא לא אדם. מה זה כל אדם לא יהיה באוהל מועד? אם היה כתוב, ושאר אדם לא ייכנס, ושאר ישראל לא ייכנסו, שאר הכהנים לא ייכנסו, אבל כתוב, כל אדם, הכהן גדול הוא גם כן אדם. ויחד עם זה, הפסוק אומר, כל אדם לא יהיה. לא כתוב לא יבוא, אלא לא יהיה. שכשהכהן גדול נמצא שם, אסור שיהיה שם שום אדם. אז מה זה כל אדם? זאת שאלה של הירושלמי, שהיא נמצאת גם במדרש רבה, בפרשת החרימות. אז יש שני תירוצים לזה. שני התירוצים הם נפלאים מאוד. התירוץ הראשון של המדרש, זה לא פרשנים, זה תנאים או אמוראים, כותבים את זה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, זה לא מדובר על בני אדם שלנו, אלא אנחנו יודעים שבמקום שיש הופעת השכינה, כמו שמתואר ביחזקאל, אז הופעת השכינה היא מופיעה על ידי המרכבה האלוקית. ובמרכבה כתוב שהיו שם חיות הקודש, ופני אדם לארבעתם. אז כותב הירושלמי, אותם אלה שכתוב עליהם פני אדם, גם הם לא ייכנסו. יש הופעה של השכינה על ידי המרכבה, וכשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, גם לחיות הקודש אין כניסה לשם. ומזה אנחנו מבינים איזה מדרגה, איזה רגע גדול שיש שם. כלומר, כל הזמן חיות הקודש נמצאים שם, אבל כשהכהן גדול נכנס, הם צריכים לצאת החוצה. חיות הקודש הם למעלה מהשרפים ומהאופנים. אותם אלה שכתוב עליהם ופניהם פני אדם. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, כתוב שם שכשהכהן גדול היה נכנס, היו פניו בוערות כלפידים, והיה יוצא מכלל אדם ונכנס לכלל מלאך. כן, אז שני תירוצים. תירוץ אחד זה על אחרים, וכל אדם הכוונה על המלאכים, אותם אלה שכתוב עליהם פניהם פני אדם. תירוץ שני, שהכהן גדול הוא באמת, כשהיה נכנס שם, היה מתעלה ממדרגת אדם למדרגת מלאך. מה הכוונה בדברים האלה? יש גמרא במסכת חגיגה שמדברת על אלישע בן אבויה ורבי מאיר בעל הנס. שהיה לומד תורה מאלישע בן אבויה, ושואלת הגמרא איך הוא למד תורה מאלישע בן אבויה. יש לנו כלל, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם הרב דומה למלאך השם, ילמדו תורה מפיו, ואם לאו, אל ילמדו תורה מפיו. השאלה, איך רבי מאיר למד מאלישע בן אבויה? מה הכוונה שהרב דומה למלאך השם? מה זה מלאך השם? מה ההבדל בין מלאך השם לאדם? מלאך השם זה יצור שנוצר רק לצורך השליחות שלו. האדם יש לו שליחות, אבל האדם לא תמיד יודע בשביל מה הוא נברא. בדרך כלל הוא לא יודע. ואפילו כשהוא עושה את השליחות שלו, עלול להיות שיש לו גם איזה סיבות פרטיות. הוא רוצה לגדול בתורה, יש לו גם סיבה פרטית, להגדיל את האישיות שלו. או בעולם הזה, או בעולם הבא, אבל יש לו גם נטייה אישית. למלאך אין נטיות. המלאך, חוץ מלעשות את רצון הבורא, אין לו שום דבר אישי. אז כשאומרים לנו חז"ל שלומדים מרב שדומה למלאך, כלומר, עד כמה שאפשר לראות שהרב מלמד דברים מצד האמת, בלי קשר לאישיות שלו. זה לא בגלל שאמרו לו ככה, או יש לו איזה עניין, או איזה רווח, או שום סיבה אישית. הוא מדבר בגלל שזאת האמת. חוץ מזה, אין שום דבר אחר. וזה הכוונה שהרב דומה למלאך השם צבאות, ולא סתם אמרו מלאך השם צבאות, שהוא מרגיש שהוא חלק מהצבא של השם. אין לו שום עניין אחר. הוא לא נברא בשביל סיבה אחרת, ואין לו דבר אחר. לכן המלאך נקרא מלאך, ולא רק נקרא מלאכים בשמות. כל האישיות שלו זה להיות שליח. מלאך זה שליח. חוץ מזה, אין לו כלום. אם הרב מרגיש תודעה של שליחות כשהוא מלמד תורה, זאת אומרת שהוא מלאך, אז אפשר לקבל ממנו תורה. אם אין לו תודעה של שליחות, יכול להיות שיש לו גם צדדים אנושיים, אז יש ספק, אולי התורה כאן מושפעת, מאיזה דחף, מאיזה מניע צדדי, פנימי, יכולים להיות כל מיני סיבות, ואז התורה הזאת לא תהיה תורה טהורה. זה דבר ראשון, עוד רגע. זה דבר ראשון שהכוונה מלאך. נראה את אז זאת הכוונה שגם הכהן גדול, כשהיה נכנס לקודש הקודשים, הוא היה מאבד את הצד האישי שלו, והוא כעת כולו בתוך הידיעה שהוא שליח של עם ישראל. ואם הוא יצליח, זאת הצלחה של ישראל. ואם הוא ייכשל, חס ושלום, זה כישלון שלנו. וכך היו מזכירים לכהן גדול, כתוב, זקני עם ושלומי אחיו הכהנים יסובבו עד בו יום מעשור. וערב יום הכיפורים היו אומרים לו את המילים האלה. אנחנו משביעים אותך במי ששיכן שמו בבית הזה. שלא תשנה דבר מכל אשר אמרנו לך. דע לפני מי אתה נכנס, למקום אש להבת שלהבת. קהל עדתך, עדתנו עליך יסמוכו, ועל ידך תהיה סליחתנו. ראשית, מזכירים אותו, אתה נכנס למקום של סכנת חיים. נדב ואביהו נכנסו למקום הזה חיים ויצאו שרופים. תדע לך שהכניסה למקום הזה, שינוי הכי קטן, זה עלול לעלות בחיים. ואז הכהן גדול עלול לפחות, אז הוא לא צריך את העסק הזה, זה מסוכן. אז באים ואומרים לו, קהל עדתנו עליך ישמור. אנחנו צריכים אותך. תמסור את עצמך בשבילנו. אפילו אם לך יש סכנה. על ידך תהיה סליחתנו. בלעדיך לא תהיה לנו סליחה. אתה צריך לזכור שאתה עושה למעננו. זה לא עניין פרטי שלך שאתה יכול להגיד, זה מסוכן, זה לא כדאי לי. כשאדם הולך להשיג איזה הישגים, אם הוא רואה שיש בזה גם סכנות, יכול להיות שהוא מוותר על זה. הוא לא רוצה להיכנס לסיכונים בשביל אותו ההישג. אבל אם זה שליחות שלנו, זה של כל עם ישראל, אפילו אם יש סכנות, תיכנס על דעת כך. קהל עדתנו עליך ישמוכו, ועל ידך תהיה סליחותינו. וזה הכוונה שהכהן גדול, כשהיה נכנס לקודש הקודשים, היה זוכה להתעלות גדולה ומבין את השליחות שלו ויוצא מכלל אדם, נכנס לכלל מלאך. באותו רגע, באותם רגעים, אין לו חוץ מהמחשבה של סליחה לעדת ישראל, של תיקון כלל ישראל, אין לו שום דבר אחר. זה כל מה שיש לו. וזאת הכוונה שהוא היה נהפך להיות מלאך ולא אדם. וכשהתורה אמרה לפי זה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובאו לכפר בקודש עד צאתו, התכוונה באישיות של הכהן גדול שלא יישאר אדם, שלא תישאר נטייה פרטית. אם הוא רוצה להיכנס לשם, שישכח את כל החיים שלו ואת כל הצדדים האישיים שלו, ישים אותם בצד ולא יהיה בו אדם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד באישיות שלו. אותו הכהן גדול שלא ישאיר בעצמו אישיות אנושית של אדם. זה לפי הפירוש האחד. לפי הפירוש השני, נראה בהתחלה כאילו זה שני דברים, אבל בסוף אפשר לראות ששניהם הולכים לאותו כיוון. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אפילו אלה שפניהם פני אדם. המלאכים העליונים, חיות הקודש, שהם מוליכים את ההשגחה האלוקית לעולם, וכל מה שיש בעולם זה בא על ידי אותם המלאכים. הם מתווכים ומנהיגים את העולם לפי ההוראות האלוקיות. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הם מתווכים והם עושים. ואחר כך, כרוח החיה באופנים, הם מעבירים את רוח החיה למטה, והכל פועל על פי מה שהם קיבלו מלמעלה. כך אומר יחזקאל בתפילת חזון המרכבה, והנה רוח שערה בא מן הצפון, ובתוכה ענן ואש מתלקחת וכו'. אנחנו יודעים שבירמיהו הוא פותח, מצפון תיפתח הרעה, מלכות בבל שהיא באה מן הצפון, היא מאיימת על ישראל הרבה לפני שמלכות בבל מגיעה לכאן מהצפון של עולם הזה. יש צפון עליון מאוד, ושם רוח שערה באה מן הצפון, היא מכינה את מה שיש למטה. אותה רוח שערה היא מודרכת על ידי האופנים, האופנים על ידי חיות הקודש, חיות הקודש העליונים, אלה שנאמר להם פני אדם, ושמבינים ולא רק עושים באופן טכני את השליחות של הבורא, אלא הם יודעים ומכירים ורוצים למלות את השליחות האלוקית. אלה שנאמר להם פני אדם. כשזה נוגע לכפרה של עם ישראל, כשזה נוגע לכניסה של הכהן גדול, אין מקום למלאכים להיכנס. כי כאן יש לנו חיבור ישיר עם בורא עולם. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שמלאכים ייכנסו בתוך זה. כאן הסליחה שאנחנו זוכים לה, כפרה של יום הכיפורים, היא למעלה מחשבונות שמאפשרים למלאך להיות בתוך זה. כי המלאך יש לו איזה צד שליחות פרטית בעולם. לא בשביל עצמו, אבל כל מלאך הוא פרטי. מלאך של גבורה, מלאך של רחמים, מלאך של חסד, מלאך של תורה, מלאך של טבע. כל מלאך יש לו רק את שלו. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. כשמדובר במה שיהיה עם עם ישראל, זה שייך למלך מלכי המלכים, והקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בלי המרכבה, בלי המלאכים. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. הפגישה של ריבונו של עולם בקודש הקודשים עם ישראל, ולכן נקרא אוהל מועד, ככה רב ציוד הזצל אמר כמה פעמים, שמועד זה מלשון ועד, התוועדות. במקום הזה, ונועדתי לך שמה. זה המקום של הפגישה הבלתי אמצעית בין ריבונו של עולם לבין ישראל. כשהכהן גדול, הוא באותו רגע מייצג את כל כלל האומה. כל האומה כולה נמצאת בתוך הנשמה שלו, והוא עושה את העבודה של כולנו, של כל כלל האומה. וברגע הזה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים. כלומר, שהפגישה הזאת היא כל כך עליונה, שאסור שיהיו בה מתווכים. לפי זה, זה מתאים לפירוש הראשון. מה זה בכל אדם? אמרנו, שלא יהיה צד אנושי, שלא יהיה איזה חציצה, שתהיה ההכרה של הנשמה של הכהן גדול, שמלבד הנשמה אין כאן כלום. מלבד הקדושה שיש בנשמה הישראלית, בנשמה של הכהן גדול, אין כאן שום דבר פרטי. זה בדיוק אותו דבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים. כל העניין שתהיה כאן פגישה ישירה בין האלוקות ובין הנשמה בלי הפסקות. כאן מתגלה העניין של בנים אתם לשם אלוקיכם. או שכנסת ישראל נראית ממשלת כמו אישה לקדוש ברוך הוא, וברגע שהבן מתייחד עם אשתו, אין מקום לאף אחד להיות שם. זה מקום שכאן הקשר הבלעדי, לא בגלל סיבות חיצוניות, לא בגלל סיבה כזאת או סיבה אחרת, כאן יש פגישה בלתי אמצעית. כן, מי שרוצה לשאול מקודם. הייתה התרוממות כזאת שלא היה יכול להיות שתהיה לו אסוציאציה. כן. כתוב שם, בזאת יבוא ארון אל הקודש וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. זה מה שכתוב, לא כתוב על הגויים. הם יותר פרטיים, ודאי. אחרי ישראל יש מקום גם לגויים, אבל כשהכניסה פנימה זה עם ישראל. מאוחר יותר. אחרי שאנחנו נגיע למה שאנחנו צריכים לעשות, אחרי זה אפשר יהיה, אחרי שבית המקדש ייבנה לישראל, אחרי זה יכול להיות ביתי בית תפילה יקרא לכל עמי. אבל קודם כל צריך להיות בית מקדש לישראל. אי אפשר להתחיל עם כולם. החיים צריכים להגיע ללב, מהלב זה יגיע לגוף. אבל אי אפשר שהנשמה תתחבר עם כל הגוף ביחד. הנשמה מתחברת רק עם הלב. כן. זה הגמרא אומרת, זה לא אני. אז זה לא הדרכה העיקרית של חז"ל. הדרכה העיקרית של חז"ל ללמוד מתלמידי חכמים שיש לך אמון מלא בהם. אם אין לך אמון מלא בהם, אז לא תוכל לקבל תורה. יכול להיות שאתה מאמין במישהו והוא לא כזה, אבל לפחות לפי מה שאתה מאמין, לפי מה שאתה מכיר, צריך להיות שהוא כזה. אם אתה לומד אצל תלמיד חכם שאתה בלב חושד בו, לא תוכל ללמוד ממנו. יש לך חשדות שהוא לא עושה כל דבר בשלמות. לפי מה שאתה מבין. כן. דרך התורה. כתוב על התורה יקרה עם הפנינים, חז"ל דורשים, היא כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. טוב, רק אני רוצה להמשיך הלאה ולא נשאול... לא נצא מהסדר. יוצא שאם השופר מכוון כנגד עבודה בקודש הקודשים, השופר מחייב ריכוז גדול מאוד, כי בשמיעת השופר כל אחד מאיתנו הוא כמו כהן גדול. הוא שומע את השופר והוא צריך להיות מרוכז בהכרה, בידיעה של עניין השופר, בלי להתבלבל, בלי עניינים חיצוניים. כמו שהכהן גדול כשנכנס לקודש הקודשים צריך להתעלות, לפי שני הפירושים שלמדנו, שצריך להתעלות מעל החשבונות האישיים, לדעת שכעת הוא נמצא בשליחות של כלל ישראל, כעת הוא עם ישראל, אין לו את העניינים הפרטיים שלו. אז יוצא מכאן ששופר אולי יותר מכל מצווה אחרת בתורה מחייב השתדלות בכוונה. ובאמת הדברים האלה נזכרים במשנה, שאף על פי שבכל מצווה ומצווה צריך כוונה לצאת ידי חובה, אבל כאן המשנה כותבת את זה בפירוש, והגמרא דנה על זה. וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, זאת משנה בדף כ"ז עמוד ב', ושמע קול שופר או קול מגילה. אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. שניים עוברים ליד בית כנסת, שניהם שומעים קול שופר, אותו קול, אותם קולות. אחד התכוון לצאת והשני לא התכוון. זה שהתכוון יצא, זה שלא התכוון לא יצא. רואים כאן שמעבר למעשה, מעבר למצווה, כאן בשופר חשובה מאוד הכוונה. הכוונה בשמיעת השופר, למה אני שומע? מה אני שומע כעת? מה הדבר הזה אומר לי? הדבר הזה הוא קובע אם יצאנו ידי חובה או לא. זה לא כמו שאר מצוות, אדם הניח תפילין, בלי כוונה, אבל הוא הניח תפילין. אי אפשר להגיד שהוא לא הניח תפילין. אדם קידש, אדם מתעטף בציצית. כל מצווה ומצווה שאדם עשה, הכוונה לא מעכבת, הברכה לא מעכבת, גם אם לא ברך. אישה הדליקה נרות בערב שבת, לא ברכה, ברכה לא כהוגן, לא התכוונה. סוף סוף יש נרות בשבת, המצווה קיימת. בתקיעת שופר, כאן כתוב שאם לא כיוון, לא יצא. איזה? נכון, אם לא כיוון, לצאת ידי חובה. אבל הדבר הזה נאמר כאן, דווקא על שופר. משופר לומדים את זה גם על מצוות אחרות, שכשיהודי מוציא את השני ידי חובה, אם זה ששמע לא כיוון ליבו לצאת, לא יצא. זה בגלל סיבה אחרת. כן, נכון, נכון. המשנה הבאה במסכת ראש השנה בפרק שלישי, משנה מוזרה. הכל עושה כאן בדינים של תקיעה, של שופר. פתאום יש כאן פסוקים שבכלל לא שייכים לראש השנה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. ואם לאו, היו נופלים. כיוצא בדבר אתה אומר, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. ואם לאו, היו נימוקים. מה זה שייך לכל מסכת ראש השנה? וזה תקוע באמצע. לפני זה מי שעובר ליד בית הכנסת, אחרי זה חירש, שוטה וקטן, אין מוצאים את הרבים ידי חובתם, חזרו למצוות שופר. זה הכלל, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. אז מדברים כאן על תקיעת שופר, ובאמצע יש סיפור על משה רבנו, דבר מאוד לא מקובל במשנה. לא רק סיפור, אלא ציטוט של פסוק ודיון על הפסוק. והיה כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידיו וגבר וכו'. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מנצחים, כן? היו מתגברים. אולי, וכנראה שקשה לפרש פירוש אחר, שהחכמים באים להגיד לנו כאן, תשמע, השופר יעזור לך אם תהיה בו כוונה. אם לא תהיה פה כוונה, השופר לא יעזור. תסתכל על הידיים של משה. ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. הידיים של משה רבנו יכולות להכריע, אלא למה הידיו של משה עשו מלחמה? לא בגלל הידיים שלו, בגלל מה שהיה בלב של אלה שראו את הידיים שלו. כשישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, ראו את הידיים שלו, וזה השפיע עליהם, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. אותו דבר בשופר. כשאתה שומע כל שופר, ואתה יודע שהשופר יש לו סגולה כביכול להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, ולדון את ישראל ברחמים, אתה חושב שזה נהיה סתם? אתה שומע את הדברים האלה, ואם בזמן שמיעת השופר, מלבד הכוונה לצאת ידי חובה, אתה משעבד את הלב לאביהם שבשמיים, אתה מבין שיש כאן חסד מריבונו של עולם, שהוא כאן מתואר בתור אבא ולא בתור מלך. אם משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, הלב של האדם, הלב הפרטי, שהוא כמו האדם שנכנס לקודש הקודשים, הלב הזה מוותר על הנטיות שלו, והוא משעבד את כל האישיות, את כולו, לאביו שבשמיים, היו מתגברים. ואם לאו, היו נופלים. מה שעוד לא מובן כאן, בשביל מה צריך להביא את הדוגמה השנייה מהנחש? למה צריך להביא, כיוצא בדבר אתה אומר, עשה לך שרה ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. וכי נחש ממית וכי נחש מחיה, אלא כל זמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, והיו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. ואם לאו, היו נימוקים. בשביל מה צריך להביא עוד סיפור? אם זה הכל בשביל השופר, וזה יש להניח שזה בשביל השופר, כי אנחנו רואים שזה נמצא באמצע הכוונה. באמצע הכוונה של מי ששמע, יש כאן שתי כוונות. כוונה של מי ששומע, וכוונה של מי שמשמיע. זה שעבר ליד בית הכנסת, מדובר על הכוונה של מי ששומע. חירש, שוטה וקטן, אין מוציאים את הרבים ידי חובתם, זה על מי שמשמיע. צריך כאן שניים שיכוונו כאן. ומלבד הכוונה הפרטית להוציא ידי חובה, צריך להיות כאן כוונה לשעבד את ליבו לאביו שבשמיים. ולכן מובא בזוהר שכשישראל יודעים מה זה תקיעת שופר, בוחרים לתוקע אדם מיוחד, אדם ירא שמיים במיוחד. לא נותנים את זה רק למישהו שהוא טכנאי של תקיעות, שהוא יודע איך לתקוע בצורה מסודרת ולפי הכללים, אלא צריך לבחור אדם מיוחד. ומסופר שם על רבי שמעון בר יוחאי, שהיה לוקח את התוקע ויושב איתו 4 ימים לפני ראש השנה, כמו שמכין קורבן, ובודק אותו ומלמד אותו את כל הכוונות. ספר של הרב נריה, נדמה לי מועדי הראייה, מסופר שם שהרב קוק היה תוקע אצלו הנזיר, וגם הרב קוק היה מכין את הנזיר, יושב איתו בחדר ומלמד אותו את הכוונות ואת ההבנות שיש בתוך התקיעה. ומסופר שפעם מישהו ראה אותו וראה את הנזיר, ואז נזכר גם במה שכתוב שם במדרש רבה, שהוא כאילו יוצא מכלל אדם ונהפך לכלל מלאך. הוא היה רואה כזאת התרגשות, כזה אימה ופחד, כזה יראת שמיים, שאפשר היה לחשוב שזה לא אדם. שמעתי עדות שנייה ממישהו ששמע לרב אריה לוין זצ"ל. רב אריה לוין סיפר שפעם אחת נכנס לביתו של הרב אלישיב, בעל הלשם שבו ואחלמה, וראה אותו שהוא יצא משירותים, וברך אשר יצא. וכשהוא הזכיר את שם השם, אמר הרב חבריה לוין זצ"ל שהוא הרגיש שהוא שומע כעת כהן גדול ביום הכיפורים. איך שהוא רעד והזדעזע בהזכרת שם השם, אי אפשר לתאר. כלומר שהוא חשב שהוא כעת נמצא בבית המקדש, כמה זמן שהוא משך את השם, איך שהוא כיוון בהזכרת השם, הוא הרגיש שהוא נמצא בבית המקדש. יש מדרגה של הכרה של גודל המעשה, שהיא מביאה להתפשטות מעל העניינים הפרטיים האישיים. וזה מה שכתוב כאן, מה שהמשנה רומזת כאן, על הידיים של משה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או ידיו של משה שוברות מלחמה. זה מישהו שהוא התוקע. הוא זה שבא להשפיע עלינו, לשנות את ההנהגה האלוקית מדין לרחמים. ואיך זוכים לזה? על ידי שישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. הם שומעים את השופר הזה, והם נזכרים בשופר של הר סיני, בשופר של המשיח, בשופר של תחיית המתים. כן, הם שומעים בתוך השופר, בתוך הקולות האלה, את הדברים הגדולים של כלל ישראל. את הרגעים הגדולים ביותר שמאז שהיינו לעם, ומאז שתתברר ההופעה שלנו בשלמות אצל כל העולם. וכשמתרכזים בזה, ושומעים לא רק את הקולות הפרטיים, ולא רק מודדים אם הוא תוקע בסדר או לא תוקע, יצא לו צליל יפה, צליל פחות יפה, אלא מרוכזים במשמעות של הדברים האלה, במשמעות של הקול הזה. אז ישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז מתגברים. אבל נחזור לשאלה ששאלתי קודם, למה צריך להביא את הדוגמה של הנחש? בשביל מה צריך, למה לא היה מספיק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או ידיו של משה שוברות מלחמה. חשבתי שיש כאן שני צדדים. מידיו של משה, אנחנו לומדים שם, שעם ישראל התגבר במלחמה. אצל הנחש, אנחנו לומדים על כל אדם פרטי שניצל ממוות כשהסתכל על הנחש, והיה משבד את ליבו לאביהם שבשמיים. יש כאן שני דינים בראש השנה. יש כאן הדין על הציבור, ויש כאן הדין על כל אחד ואחד. וגם הציבור וגם הפרט יכולים להיוושע על ידי משעבדים את ליבם לאביהם של השמיים. וכל אחד זה משהו אחר. משה רבנו, זה מדובר על מלחמת ישראל בעמלק. זה העניין הכללי של כולנו. כולנו נמצאים במצב, המדינה, העם, נמצאים במצב ש... אנחנו עומדים על כפות מאזניים, מה יהיה איתנו? על המדינות בו יאמר, איזו לשלום, איזו לחרב, איזו לסבא, איזו לרעב. כן. יש גזר דין על מדינה שלמה. חוץ מזה, יש גם הדין על כל אחד ואחד. ושני הדברים יש בשופר. השופר יש בו גם דין כללי וגם דין פרטי. וצריך שיבוד הלב להבינו שבשמיים על שני הדברים. גם על הכרת הכלל וגם על הכרת כל אחד מאיתנו. לזכור שכל אחד מאיתנו שייך לעם הקודש. אנחנו לא בני אדם רגילים. לכל אחד מאיתנו יש שליחות של קודש. יש שליחות גדולה. וצריך לזכור את זה. שמעבר לכל מה שיש לנו, משפחה וסביבה וחברה ועבודה ושאר הדברים, מעבר לזה יש לנו נשמה קדושה שהיא באה בשליחות מריבונו של עולם, והיא צריכה יום אחד לחזור ולהיות נקייה וטהורה כמו שהיא באה לכאן. בלי ירידות. שתהיה נקייה לגמרי. וזה הסיפור עם הנחש. חשבתי שאולי יש כאן רמז שני. וכי ידיו של משה עושות מלחמה. למה לא כתוב וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה החזרה הזאת פעמיים? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או ידיו של משה שוברות מלחמה? אנחנו יודעים על הידיים של מי מדברים. הזכירו, ידיו של משה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. המשנה היא לא מעריכה. צריך לזכור באותה פרשה מה כתוב על הידיים של משה. והיהי ידיו אמונה עד בו השמש. הידיים של משה זה לא ידיים רגילות. הידיים של משה רבנו ידיים של אמונה. ידיים של יראת שמיים, ידיים של עבודת השם. כך התורה אומרת. והיהי ידיו אמונה עד בו השמש. כל האמונה התרכזה בידיים שלו. מסופר בסנהדרין, סוף פרק שביעי, על רבי אליעזר הגדול, כשהוא נפטר מן העולם. אז הוא הרים את שתי הידיים והתחיל לבכות על הידיים האלה שעוד מעט ימותו, כי הידיים האלה כשני ספרי תורה שעוד מעט מקפלים אותם. שני ספרי תורה, כמה תורה שהוא לימד עם הידיים שלו. כמה הידיים שלו שכל יד זה ספר תורה. זה רבי אליעזר, מה היה משה רבנו? מה היו הידיים של משה רבנו? ידיים של משה רבנו זה תורה. מה זה הנחש? נחש זה הסמל של החטא. נחש הקדמוני. נחש זה העבירה. נחש זה הרשע, הכוח המזיק. וכי נחש ממית או נחש מחיה? אתה מסתכל על הנחש, אתה חושב שכוחות החיים הם תלויים בו? כמו שהתורה, אתה מסתכל על הידיים של משה רבנו, גדול מאוד בתורה. אתה חושב שהתורה כולה היא באה ממשה רבנו? התורה וגם החיים הם באים בזכות האמונה של ישראל. כל התורה, אם לא יהיה בעירת שמיים, אם לא יהיה שישראל מסתכלים על התורה, על הידיים של משה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, לא תהיה התגברות. גם הזכות של התורה לא יכולה לעזור אם לא תהיה עירת שמיים. בלי עירת שמיים התורה לא עוזרת. וגם להפך, גם הנחש לא יכול להמית אם יש עירת שמיים. אם יש עירת שמיים, אין כוח לרע להתגבר על ישראל. אנחנו מכירים את המשנה בברכות, הסיפור על רבי חנינה בן דוסה, שסיפרו לו שיש במקום אחד ערוד שהוא נושך וממית. רבי חנינה בן דוסה שאל איפה הוא, הלך ושם את רגלו על החור, יצא הערוד ונשך את רבי חנינה ומת הערוד. אמר להם, לקח רבי חנינה את הערוד, נשא אותו על כתפו, ואמר להם, ראו בניי שאין הערוד ממית אלא החטא ממית. כשאין חטא, הערוד הוא לא כלום. לנחש אין כוח. הכוח של הנחש זה בא מהאדם. האדם שמאמין בו, האדם שהולך אחריו, הוא נותן לו את הכוח. כמו שלהבדיל לתורה, התורה לא תעזור אם לא תהיה עירת שמיים. אם לא תהיה ישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, כל הגדלות, כל הזכות של התורה היא לא תעזור. צריך שהתורה הזאת תביא להתחברות עם ריבונו של עולם. תורה זה לא מקצוע ולא מדע, זה לא רק שכל, זה חשוב מאוד, הכלי של התורה, אבל בלי עירת שמיים, אם האדם לא מבין שלימוד תורה מחבר אותו לאביו שבשמיים, אז התורה לא תעזור. אותו דבר להפך, בצד השני. ולכן זה חשוב למשנה להביא את שני הצדדים. שני הצדדים גם של ידיו של משה וגם של הנחש. חשבתי אולי בהקשר לימים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יש לו שני נתיבים שבהם הוא מדריך את עם ישראל. יש דרך של התורה ויש דרך של האיסורים. בדרך של התורה, הקדוש ברוך הוא שולח לנו תלמידי חכמים, גדולי ישראל, שילמדו וישפיעו תורה. ואז בזכות התורה מקבלים את האור שבתורה, המאור שבה. ככה צריך להיות. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שהקדוש ברוך הוא סידר נביאים לעם ישראל שידריכו אותו ויורו אותו את הדרך הנכונה. ואחרי הנביאים סידר הקדוש ברוך הוא תלמידי חכמים. לפיכך צריך כל קהילה וקהילה מישראל שימנו עליה תלמיד חכם שיוכיח אותם ויעמיד אותם על האמת, כי זה הקשר עם ריבונו של עולם, דרך תלמידי חכמים שלנו. בלי תלמידי חכמים לא יהיה לנו קשר עם ריבונו של עולם. תלמידי חכמים זה לא רק ידע. תלמידי חכמים, כותב הרמב״ם, שזה במקום נביאים. מה שהנביאים, השליחות הגדולה של הנביאים, שהיא נזכרת בספרי הנביאים בדימוי לשופר. קרא בגרון אל תחסוך כשופר הרם קולך. השופר הוא קול שמשמיע לנו גם לעשות חשבון נפש. השופר בראש השנה הוא התלמיד חכם שמאיר לנו. וזה ידיו של משה רבנו. ויש שופר שני, שופר חס ושלום של פורענות. שופר של צרות. ואז מה שאדם לא למד בדרך הטובה, הוא מתחיל לשאול את עצמו, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. ואמרת בלבבך, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. יש שופר שזה הייסורים שעוברים על עם ישראל. והייסורים האלה הם גם באים להעיר אותנו ליראת שמיים, לעבודת השם. לא לעבודה הפרטית שלנו. אנחנו כעת, בחודשיים האחרונים, עברנו את השופר השני. אנחנו שמענו כל שופר של פורענות. לא רק היהודים שם נהנשו, כל הארץ נהנשה, כל העם נהנש. כל העם עבר מבחן קשה קשה. כולם. כשארץ ישראל נחתכה, אז אנחנו עברנו את השופר השני. ויש לנו, ברוך השם, לפחות לאלה שנמצאים במקומות של תורה, יש גם את השופר הראשון. וכשיש את השופר השני, כששומעים את הנחש, אז כנראה שלא הסתכלנו על הידיים של משה רבנו. שעל אותם הידיים שהיה צריך להסתכל, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש, שההתחזקות באמונה ובירת שמיים שבאה על ידי התורה לא הייתה מספיקה, ובלית ברירה הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הדרך של נחש ממית או נחש מחיה. והשנה הזאת, כשאנחנו שומעים את קול השופר, אנחנו צריכים לשמוע הרבה קולות. ראינו שחז"ל אמרו שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בית המקדש, כשאין בית המקדש, כתוב ואי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות של ישראל. בזמן שלנו אנחנו לא שמענו סיפורים, ראינו בעיניים, שבתי כנסיות ובתי מדרשות שלנו נחרבו. גם זה נזכר בכל שופר. כך ירמיהו הנביא, נדמה לי בפרק ה', כותב על החורבן, כי כל שופר שמעתי נפשי תרועת מלחמה. כשהוא רואה את החורבן הגדול, הוא שומע את זה בכל שופר. השופר הזה יכול להזכיר אמונה, יכול להזכיר את הר סיני, יכול להזכיר את אתה בחרתנו מכל העמים, ויכול גם להזכיר את הצער של ישראל שעוברים יותר מכל העמים. ברוך השם שזכינו שהקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על עצים ואבנים, ועם ישראל לא נפגע. ברוך השם שזכינו. מי יודע מה היה יכול להיות. היה יכול להיות הרבה הרבה יותר נורא. אבל בכל זאת, גם מה שקרה, אי אפשר שאנחנו בראש השנה הזה נתפלל כמו ראש השנה שעברה. אם מתפללים השנה כמו שהתפללנו בשנה שעברה, אז כאילו כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, חס ושלום, זה היה לחינם. אם אנחנו לא מרגישים שצריכים הרבה יותר להתעלות, הרבה יותר להתרובן, הרבה יותר לקבל אחריות, קודם כל על עצמנו ואחר כך על כל כלל ישראל, ולא רק לימוד תורה, אלא תורה עם יראת שמיים. לא רק ידיו של משה, שהן לא עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא כשהם מרימים את עיניהם לאביהם שבשמיים ומשעבדים את ליבם. אז מתגברים. והלוואי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שמה שראינו זה יהיה סוף בקץ לכל צרותינו. ומכאן ואילך נזכה בדרך של חיוב, בדרך של בניין, בדרך של כבוד לתורה וכבוד לחכמים, לא בגלל הידע, לא בגלל הדברים שאנחנו שומעים, אלא בגלל התוכן, בגלל מה שגנוז בתוך התורה. משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. והתקיים בנו, בכלל היו מתגברים ובפרט היו מתרפאים. שהשם ירפא את כולנו מהמכה הגדולה שקיבלנו, ולשנה הבאה גאולה שלמה במהרה בימינו.